עכשיו, אחרי שהבנו את מאפייני התמהיל, אנחנו יכולים לשחק ולכוון את הדבר הזה ככה שיתאים לנו. אולי אני יודעת שבעוד 5 שנים יתפנה לי הרבה כסף שאני רוצה לפרוע איתו חלק מהמשכנתא בסבירות גבוהה, אולי אני חוששת מעמלות פירעון מוקדם, אז אני דווקא אולי אוסיף יותר משתנה לא צמודה. אני חושב שאלה השאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כלומר שמנו פה 3 מסלולים על שולחן הניתוחים, את הקלץ, את הפריים ואת המשתנה לא צמודה. ראינו שלכל אחד מהן יש מאפיינים שונים, ואז מגיע השלב של השאלות שלנו. ממה אנחנו פוחדים יותר? מה אנחנו רוצים יותר? מה יותר מתאים לנו? אהלן חברות וחברים, כאן תומר ורון, ואתן בפודקאסט הכסף של החיים עצמם, ואנחנו בפרק מיוחד, פרק משכנתא, פרק סוליקו, ואתם יודעים, השינוי בעולם הכלכלי שהחל ב-2022 ונמשך בשיא העוצמה ל-2023, עובר את הכלים, משנה פה סדרי עולם, אחרי שנים של ריבית אפסית, אינפלציה נמוכה, הכל השתנה והשתנה מהר והריבית זינקה בחדות, והנה, בתחילת ינואר ראינו את נגיד בנק ישראל הוריד את הריבית ב0.25%, היא עומדת נכון על הקלטת פרק זה על 4.5%, אבל כשמסתכלים קדימה רואים בעיקר אי ודאות, רוב הציפיות לשנה הקרובה אומנם מדברות על המשך ירידת ריבית, כנראה בצורה איטית, כנראה הדרגתית, גם בארצות הברית השיח כבר עלה, בסך הכל נשמע טוב, לא? מצד שני, מלחמה וסין וארצות הברית ורוסיה ואיראן, ומה החות'ים עכשיו קשורים ומה הם עושים בים האדום, והעולם מחפש פה סדר חדש, והאינפלציה, היא עולה או יורדת, כל כך הרבה דברים, ולקיחת משכנתא בתקופה כזאת הופכת למשימה מאתגרת יותר. אז אנחנו בפרק הזה נרחיב ביחד את הדילמות, ננסה להבין איך לבחור מסלולים שנכונים לנו, איך להתאים את המשכנתא אלינו. אנחנו הולכים לעשות פה פרק באמת ביחד מיוחד, הכי הכי פרקטי שיש, מלא נתונים עדכניים, חלקם אפילו מפתיעים, אז תשתפו עם חברות וחברים, תגיבו על הפרק, תדרגו גם את הפודקאסט, זה תמיד עוזר. אבל בעיקר תתרכזו ותיהנו מהפרק הזה, חשוב לי להגיד אין פה ייעוץ ואני לא באמת מכיר ויכול להיות נסיבות שמה שאני אגיד עכשיו ממש לא יתאים, אבל אני חושב שעבור רוב המקרים יש פה המון המון ערך, אז יאללה, פרק 34, מתחילים. אוקיי, אני אתחיל דווקא עם כמה נתונים כלליים על המשכנתא ב-2023, השנה שהסתיימה. שימו לב, ב-2023 נלקחו משכנתאות חדשות בהיקף של 72 מיליארד שקל, זה רק המשכנתאות החדשות, רק אנשים שקנו דירה ב-2023. מצד אחד, וואו, 72 מיליארד שקל, סכום גבוה, סביר להניח שגם ב-2016-17 היינו אומרים את זה, אבל כשאנחנו מסתכלים אחורה, שנה, שנתיים אחורה, ב-2022 וב-2021 המספרים היו גבוהים יותר אפילו משמעותית, 116 מיליארד שקל, ולכן אנחנו רואים פה ירידה יחסית חדה, ירידה של 40%, וזה כמובן ריבית, מלחמה, אקלים אפשר להגיד פוליטי משפטי שהיה פה במשך רוב השנה, ואנחנו רואים כמובן את ההשפעות של זה, אבל כשמסתכלים על משכנתא ממוצעת, סכום המשכנתא הממוצעת גירד כמעט את המיליון שקל מלמטה, וזה די מטורף, כלומר אם מקודם אמרתי 2000, אני לא יודע, אם נשווה את זה אחורה, אז ב-2019 למשל סכום המשכנתא הממוצע היה 700,000, והנה עכשיו הוא כמעט מיליון, אז כן, אנחנו רואים שסכום המשכנתא פה עולה, וזה לא מפתיע, הדירות התייקרו, וצריך להביא יותר כסף מהבית גם כהון עצמי, וגם ללוות יותר כסף מהבנק, וזה מביא אותנו לשני הנתונים הבאים, שימו לב, זה אלה באמת שני הנתונים החשובים, כמעט חצי, מנוטלי המשכנתאות החדשות, מכל מי שלקח משכנתא חדשה ב-2023, לקח אותה עם תשלום חודשי של מעל 30% מההכנסה נטו. בוא נסביר את זה רגע בעברית, נניח זוג מרוויח כדי שיהיה עגול 10,000 שקל, והוא לקח משכנתא 10,000 נטו, שניהם ביחד, שוב בשביל שיהיה עגול, והם לקחו משכנתא עם החזר חודשי התחלתי של 3.5, אז עושים 3.5 חלקי 10,000, 35%, אוקיי? המקסימום שאפשר להגיע לפי הרגולציה של בנק ישראל זה 40%. מעל 30 כבר מתחיל להיחשב יחסית גבוה, כמובן תלוי בנסיבות, אוקיי? ואנחנו רואים שהרבה יותר אנשים נאלצים, אפשר להגיד, לקחת משכנתא שההחזר החודשי שלה הרבה יותר גבוה ביחס להכנסה שלהם. אתם יודעים, בעבר המספר הזה עמד על בערך, לא יודע מה, שליש מנוטלי המשכנתאות לקחו עם החזר חודשי של מעל 30%. עכשיו זה כבר כמעט חצי, זה כמובן, אפשר להגיד, מכביד על אותם אנשים שלוקחים את המשכנתה עם החזר חודשי, ויחד עם זה, אנחנו גם רואים שיותר ויותר אנשים לוקחים את המשכנתה במינוף יחסית גבוה, של מעל 60%, גם כאן רגע נסביר את זה, קניתי דירה במיליון שקלים, שוב שיהיה עגול, לקחתי משכנתה של 700,000, אז 700,000 חלקי מיליון זה 70%, 70% מינוף, אוקיי? כי לקחתי כסף שהוא לא שלי, 700,000 ביחס לבטוחה, ביחס לנכס, מיליון, עושים 700 חלקי מיליון. המקסימום שאפשר לרוכשי דירה ראשונה זה 75%, ובעצם המדרגה הזאת של מעל 60% היא המדרגה הגבוהה, העליונה, ואנחנו שוב רואים יותר ויותר אנשים לוקחים משכנתה במדרגה הזאת, כלומר במינוף גבוה. שימו את זה ביחד, יותר לוקחים במינוף גבוה, יותר לוקחים עם החזר חודשי שגבוה יותר ביחס להכנסות שלהם, וכמובן שאנחנו מבינים שהסיכון בשוק המשכנתאות עלה, וזה אלה הנתונים בעצם של 2023. עכשיו אנחנו רוצים לעשות פה פרק מאוד מאוד פרקטי, אני אלך איתכם רגע צעד אחורה כדי כן להסביר וכן שיהיה לנו רקע על מה קרה כאן. למה הריבית עלתה בכלל בשנתיים האחרונות בטירוף ולמה היא קצת ירדה עכשיו ב-2024? אז במשפט אחד, הריבית עלתה כי שיעור האינפלציה עלה. אחרי עשור של אינפלציה נמוכה ולעיתים אפילו שלילית, משבר הקורונה שינה את התמונה, שלחות המשבר עם המלחמה של רוסיה, אוקראינה, כל מיני דברים אחרים, גרמו לנו פתאום להיזכר במושג החמקמק הזה, המילה האפורה הזאת שנקראת אינפלציה. וכשהאינפלציה עושה, שאינפלציה עולה, סליחה, הבנק המרכזי, שזה במקרה שלנו בנק ישראל, בעצם מעלה ריבית, מייקר את מחיר הכסף, כדי שניקח פחות הלוואות, כדי שלחסוך יהיה יותר כדאי מאשר לצרוך. הוא רוצה בעצם לקרר את הכלכלה. מי שצריך להחזיר הלוואה או משכנתה, כמובן זה עולה לו יותר, הרגשנו את זה היטב, ואז יש לנו פחות כסף פנוי, וכשאנחנו קונים פחות, הביקושים יורדים, ואז בהדרגה המחירים אמורים לרדת, וזה הגלגל שבנק ישראל פה ובנקים אחרים בעולם אגב רצו להתניע. האינפלציה אגב זה לא הייתה בעיה רק שלנו, בארצות הברית, בבריטניה, בהרבה מדינות בעולם המפותח וגם הלא. והתיאור שנתתי פה אמנם היה די פשטני על זה שבנק ישראל מעלה את הריבית ואנחנו בעצם צורכים פחות. אנחנו רואים בפועל שהתהליך של הורדת האינפלציה הוא לא דבר פשוט, והרבה אנשים אמרו, למה בנק ישראל מעלה את הריבית? מה, הוא לא רואה שזה לא עוזר לאינפלציה? אז כן, העלאת ריבית זה כואב, וזה כואב לנו, לאנשים הפרטיים, לחברות שזה מייקר להם בעצם את המימון, את ההלוואות שהם לקחו, אבל זה בעצם הכלי העיקרי של בנק ישראל, בנק מרכזי, להילחם בריבית. ואנחנו רואים שזה גם קצת עוזר, כן? אנחנו עוד באמצע התהליך, אפשר להגיד, אבל ב-2023 האינפלציה הסתיימה בשיעור של 3%. זה אומר שקצב עליית המחירים ביחס ל-2022 היה 3%. עכשיו, יכול להיות שפעם היינו אומרים על 3%, וואו, גבוה. אבל ב-2022 האינפלציה הייתה מעל 5%, אוקיי? אז אנחנו כן רואים שקצב העלייה הולך ופוחת, וזה חשוב להגיד, כי הרבה אנשים שואלים אותי, רגע, אם המדד, האינפלציה ב-2022 הייתה 5% מעל, וב-2023 היא הייתה 3%, אז האינפלציה ירדה. נכון, קצב העלייה ירד, אבל כשאנחנו אומרים שהייתה אינפלציה של 3% ב-2023, עדיין המחירים עלו ב-3%, אוקיי? אז קצב העלייה הלך וירד, ובואו ננסה להסביר רגע בשפה של בני אדם, איך המציאות הכלכלית בעצם השפיעה לנו על המשכנתא, נכון? אנחנו יודעים שהמשכנתא התייקרה. על כל שקל שאנחנו לקחנו מהבנק, אנחנו משלמים יותר, אנחנו משלמים יותר גם ברמה החודשית, אבל גם לאורך תקופת ההלוואה, בעצם בתשלומי ריבית מצטברים, אבל אני עושה את זה באמת הכי פשטני. אם פעם, לפני שנתיים, שלוש, מיליון שקל במשכנתא ממוצעת, בעצם גזרו החזר חודשי של בערך 5,000 בחודש, כמובן זה יכול להשתנות לאיזה תקופה, אבל אני הולך פה על משהו כזה מאוד גנרי, מי שיבוא עכשיו לקחת את אותו דבר, אותו גנרי, כן, זה כבר יהיה קצת מעל 6. אז אנחנו מבינים שהנה המשכנתא התייקרה, ופשוט צריך לשלם יותר כל חודש. ושוב, משלמים הרבה יותר בעצם לאורך חיי ההלוואה. ואז כשאנחנו, אתם יודעים, רואים את המציאות הזאת, וב-2024 התחלנו עם ירידת ריבית, אגב, למה? שוב, האינפלציה התמתנה, קצב העלייה התמתן, כמובן בגלל המלחמה, בנק ישראל רואה את הכלכלה, רואה בעצם מה קורה כאן, בהתחלה גם היו הרבה מאוד חלטים, ראו ירידה מאוד חדה בעצם ברכישות של כרטיסי אשראי, והוא רצה לתת איזשהו, אפשר להגיד, בוסט לכלכלה, ולכן הוא הוריד את הריבית ברבע אחוז, אפילו לפני מדינות מפותחות גדולות יותר, כמו כמובן ארצות הברית, בדרך כלל היה נהוג לחשוב שהוא יחכה שבארצות הברית יורידו, ואז גם פה הוא יוריד, אז הנה הוא הוריד את הריבית כבר ברבע אחוז, בגלל המציאות הייחודית והמורכבת שלנו עכשיו. ואוקיי, אז ראינו שהריבית עלתה בחדות, ראינו שהיא התחילה לרדת, אנחנו באים עכשיו לקחת משכנתא, ואנחנו שואלים את עצמנו, איך לתכנן את זה הכי נכון? כי מצד אחד, יש המון המון אי ודאות עם המלחמה, ומה יקרה, וכן ייפתח מצפון, ובאמת, לא צריך להרחיב על כמויות האי יציבות ואי ודאות שיש פה, ולכן באופן טבעי אנחנו נרצה ללכת לכיוון של יציבות במשכנתא. מצד שני, עכשיו הכל יחסית גבוה ביחס לעבר, ויכול להיות שאנחנו רוצים להשאיר גם גמישות, למקרה שנרצה לשנות בעתיד דברים, למקרה שהריבית תרד אפילו יותר ממה שמעריכים עכשיו, ואז נרצה גם ליהנות מזה. אוקיי, אז יש פה שאלה, תראו, בפרק 9 אני ממליץ לכם לחזור, אחד מהפרקים הכי מאוזנים בפודקאסט, הסברתי בהרחבה על המסלולים, אין באמת צורך לחזור על זה, אני כן הולך עכשיו לדבר פה על מסלולים, אז אין מה לעשות, אני אדבר על זה בכמה משפטים, אבל אני רוצה לעשות איתכם משהו מיוחד, אוקיי? נפרק את המציאות הזאת של היום, של 2024, בעצם מבעד למשקפיים של מסלולי המשכנתא הרלוונטיים. ננסה בעצם להסביר איך אפשר לקחת את המסלולים, ולהתאים את זה למציאות, כמובן, למציאות, כל אחד רוצה את המציאות שלו קצת שונה, אז אני אעשה את זה באופן כללי, אבל אנחנו נתמקד פה עכשיו בשלושה מסלולי משכנתא ספציפיים, שאני חושב, ומילת המפתח פה היא אני חושב, שהם הרלוונטיים לתקופה הזאת, אולי מתישהו המציאות תשנה דעתי, אבל כרגע בתחילת 2024 אנחנו כנראה צריכים לשקול לשלב את המסלולים האלו בצורה די מסיבית במשכנתא שלנו לדעתי, ובואו נתחיל. בואו נתחיל לדבר על המסלולים האלה. אז המסלול הראשון זה המסלול, מה שנקרא, קלץ, קבועה, לא צמודה. זה ריבית שלא זזה לאורך כל חיי ההלוואה, כן? ריבית קבועה ולא צמודה. זה אומר שהריבית קבועה והיא לא צמודה לאינפלציה, בעצם אין משהו שיכול להשפיע, אוקיי? עכשיו, המסלול הזה נותן לנו יציבות מוחלטת. ההחזר החודשי שאיתו אנחנו מתחילים, זה ההחזר החודשי שירוץ איתנו עכשיו 10, 20, 30 שנה, כמה זמן שלקחנו את זה. והרבה מהרוכשים והרוכשות רוצות כעת את הריבית הזאת, כי הן רואות עולם שמשתגע ורוצות יציבות, וזה מובן והכי הגיוני. מצד שני, הריבית במסלול הזה זינקה, מן הסתם בשנה, שנתיים האחרונות, אנחנו כן רואים טיפה ירידה עכשיו, בתחילת 2024, אבל המסלול הזה הוא עלול להיות בעייתי בעתיד. למה בעייתי? כי אם למשל בעתיד שוב הלא רחוק, לא יודע מה, איכשהו יירגע פה, זה נראה לנו כרגע רחוק, כן, אבל איכשהו יירגע פה, ואולי אפילו לא רק שיירגע, אלא המציאות החדשה תהיה מציאות עם, אפשר להגיד, ביטחון גבוה יותר עם מה שקורה פה בשכונה הלא חביבה שלנו, ואולי הריבית תתחיל לרדת, אוקיי? ואנחנו נרצה למחזר את ההלוואה כדי להטיב את התנאים שלנו, נרצה למכור את הדירה, לסלק את המשכנתא, אוקיי? אנחנו עלולים לחטוף במסלול הזה עמלת פירעון מוקדם, מה שנקרא כנסות יציאה, וזה יכול להיות מאות שקלים, זה יכול להיות אלפי שקלים, וזה יכול להיות אפילו עשרות אלפי שקלים. וזה תלוי עד כמה הריביות באמת השתנו, לא יודע מה, אני לקחתי עכשיו משכנתא לדוגמה ב4.5%, ובעתיד הריבית הזאת תרד ל3.5%, כשאני אבוא למחזר, או שוב, לסגור את המשכנתא, הבנק יגיד לי, אפ, 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 תומר, שומע? אנחנו סגרנו, 20 שנה, לא זז, רצית יציבות, עכשיו אתה בא אחרי 2-3, לסגור את זה, הריבית ירדה באחוז, הריבית הממוצעת על המסלול הזה, תפצה אותי, זה מה שהבנק יגיד, ואז אני אצטרך לשלם לו את הפער הזה, את האחוז, יש איזה נוסחה, אוקיי, זה לא ככה הכי פשוט להסביר, אבל האחוז כפול מספר השנים שנותרו, מאבנים את זה להיום, לא משנה, שוב, זה יכול לצאת אלפי שקלים, וזה יכול לצאת עשרות אלפי שקלים. אז יש פה דילמה, מצד אחד, בימים שהכל ככה באמת הרבה אי ודאות, ואי אפשר להגיד גם שאנחנו רואים את הסוף של הדבר הזה, אז אנחנו רוצים ביטחון, ואנחנו רוצים יציבות. מצד שני, המסלול הזה הוא לא זול היום, ואם בעתיד הריביות ירדו, אז המסלול הזה יגלגל עלינו עמלות פירעון מוקדם, ואת זה אנחנו חייבים להבין. אוקיי, בוא נדבר רגע על מסלול הפריים, ואני עושה פה תזכורת מאוד מאוד מהירה, הפריים זה בעצם ריבית בנק ישראל ועוד 1.5%. תמיד 1.5%, זה המרווח הקבוע. אוקיי, ריבית בנק ישראל, שוב, נכון להקלטת פרק זה תחילת ינואר 2024, מאוד מקווה שאפילו תשמעו את הפרק הזה בהמשך השנה, וזה יהיה כבר קצת גבוה יותר למה שבאמת קורה במציאות, אבל נכון להיום ריבית בנק ישראל היא 4.5%. מה זה אומר? אני מוסיף לזה 1.5%, וזה הפריים, 6%, נכון להיום. עכשיו, שוב, אף אחד לא יודע באמת כמה הריבית תרד, יש הערכות שהיא תרד, אפילו בנק ישראל מעריך שהיא תרד בערך באחוז, אנחנו לא באמת יודעים, יכול להיות יותר, יכול להיות פחות, והדילמה כאן עם הפריים זה האם לשלב את המסלול הזה, האם לשלב אותו מצד אחד, כרגע מדובר בריבית הכי גבוהה במשכנתא, אגב, זו הייתה הריבית הכי זולה, היום היא הכי גבוהה, מצד שני, אתם יודעים, אם הריבית באמת תרד, ושוב, אלה מרבית הערכות, ואולי אפילו תרד יותר ממה שהיום מעריכים, אז אנחנו יכולים ליהנות מזה, אנחנו אמנם לוקחים היום ריבית בלא יודע מה, 5.5%, 5% משהו, ואם היא תרד, זה יתעדכן אצלנו אוטומטית במשכנתא. אגב, מעניין לראות, אתם יודעים, הפריים זה היה המסלול, וחגגו בתקשורת את זה שאפשר לקחת 2/3 פריים, ובאמת איפשהו ב-2022, אמצע 2022, ראינו שכבר לוקחים מעל 40% פריים, אזור ה-42-43% מהמשכנתא היא בפריים. מעניין לראות שהיום הפריים כבר מנשק את 10%. כן. מהמסלול הזה שחגגו שאפשר לקחת ממנו 2/3 מהמשכנתא, 66-67% מהמשכנתא, היום אנחנו רואים בממוצע שהציבור לוקח ממנו בערך 10%, אוקיי? ככה סתם שתבינו. עכשיו דיברתי אגב על הקלץ, הריבית הקבועה לא צמודה, זה רגולציה של בנק ישראל שחייבים לקחת מינימום שליש מריבית קבועה. אגב זה יכול להיות גם ריבית קבועה צמודה, כלומר שמושפעת מהאינפלציה. אבל אני כאמור מדבר כרגע על שלושה מסלולים שזה קלץ, זה פריים, והמסלול השלישי זה מה שנקרא משתנה לא צמודה, משתנה כל חמש שנים לא צמודה. אני יודע, זה שם קצת מגעיל, אז בואו נפרק את זה, כי על המסלול הזה דווקא לא דיברתי. משתנה כל חמש שנים, מה זה אומר? זה אומר שאני לוקח את המשכנתא לצורך הדוגמה היום, היום הריבית מתקבעת, בואו נניח 4.5%, והריבית קבועה לחמש שנים. חמש שנים היא לא יכולה לזוז. בעוד חמש שנים, היא תתעדכן, היא תשתנה. בעצם איך היא תשתנה? לפי שוק אגרות החוב, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל מה שחשוב להבין, שחמש שנים הריבית קבועה, ובעוד חמש שנים היא תתעדכן, בעוד חמש שנים היא יכולה לעלות, בעוד חמש שנים היא יכולה לרדת. עכשיו, בעוד חמש שנים יש גם תחנת יציאה, כן? זה הנקודה שבה הריבית מתעדכנת, אנחנו גם יכולים לעשות שם איזשהו שינוי בלי עמלות ובלי כנסות. אז אמרתי משתנה כל חמש שנים, אבל גם אמרתי לא צמודה. כלומר, שוב, שהמסלול הזה יהיה לא צמוד למדד, לא מושפע מהאינפלציה. ובעצם המסלול הזה אפשר להגיד משלב בין איזושהי קביעות לגמישות, בין יציבות לבין אפשרות לשנות, אז יש יציבות לחמש שנים ואז אפשר לשנות, או אפשר גם בתוך החמש שנים לשנות, אבל אז אנחנו לא חשופים לכנס כל כך גדול כמו בקבועה הלא צמודה, למה? כי מחייבים אותי עד התחנת יציאה. בוא נגיד אני עכשיו לקחתי את המסלול הזה, ובעוד שנתיים אני רוצה לעשות שינוי, אם יהיה כנס, ובדגש על אם, אז יחייבו את הכנס הזה, בעצם יחשבו אותו על פני שלוש שנים, כי עברו שנתיים, וזה הרי מסלול שכל חמש שנים יש לו תחנת יציאה, אז יחשבו את הכנס עד התחנת יציאה. ואחד הדברים שהכי משפיעים על הכנס, על העמלות פירעון מוקדם, זה הזמן שמחשבים. כמה שנים לקחתי את ההלוואה, אם לקחתי עכשיו ל-30 שנה את הריבית הקבועה הלא צמודה, אני חשוף מאוד לעמלות פירעון מוקדם. אז פה מחשבים את זה כאמור עד התחנה, ולכן זה מצמצם את החשיפה לעמלות פירעון מוקדם. ושוב, גם אם נרצה לבצע שינויים תוך כדי, בתוך החמש שנים, אז אני בעצם ממש מצמצם את החשיפה שלי לכנס. הנה פרט מעניין בקשר למסלול הזה, שימו לב, המסלול הזה בכלל לא היה קיים במשכנתאות, אפשר להגיד עד 2023, אפילו אמצע 2023, כלומר מה זה לא קיים? לפי הממוצע, אתם יודעים, הוא היה בערך 4-5% בשימוש במשכנתא, כן? תחשבו על זה רגע, משכנתא של מיליון שקלים, בממוצע היו לוקחים אותו 50,000. זה תכלס, זה אומר שהוא לא קיים, זה אומר שחלק מהאנשים שמשתמשו בו אולי קצת יותר, אבל ברוב המשכנתאות הוא לא באמת היה. מה קורה נכון לסוף 2023? הוא בערך שליש מהמשכנתא כבר, כן? שליש מהמשכנתא, זה אומר שכבר הוא מעל 30%, זה כמובן בא בחשבון, על חשבון הפריים, שהולך ויורד, ופחות ופחות אנשים שילבו אותו במשכנתא ב-2023, הפריים הגיע בעצם לאזור ה-10%, אם פעם הוא היה על 40 ומשהו, ובעצם לכל החלל הזה שהפריים פינה, כי פעם הוא היה רכיב מאוד משמעותי, מסלול מאוד משמעותי במשכנתא, אז בעצם מי שנכנס לריק הזה, זה המלץ, המשתנה לא צמודה, וזה בהחלט נתון מעניין, אפשר להגיד אפילו דרמטי מה שקרה כאן ככה במשכנתאות, ואנחנו רואים בעצם איך המסלולים, ואיך הציבור מגיב עם המסלולים, ביחס למה שקורה כאן במציאות הכלכלית, בערכות, במה שקורה עם הריבית ועם האינפלציה. אוקיי, דיברתי על השלושה מסלולים האלה, עכשיו בואו ננסה לקחת את זה צעד אחד קדימה, ונשים פה סוג של תמהיל משכנתא, אני יודע, כאילו משהו שאני חושב שהוא יחסית טוב לתקופה כזאת, זה המקום ששוב, תראו איזה דיסקליימר כזה, כן, ואני חופר לכם, ואני יודע, וזה לא תמהיל של העתק הדבק, ולכל אחד ואחת יש את התמהיל שיכול להתאים עבורה, ולנתונים שלה, ולרצונות שלה, גם מבחינת המסלולים, גם מבחינת התקופות, אני עכשיו עושה את זה באמת בשביל הפרק, בשביל להנגיש לכם, אני חושב שיש פה מלא ערך, אבל שוב, זה לא מחליף ייעוץ אישי. יופי. אז למה אני כן שם פה תמיל? בואו נסתכל על זה רגע ביחד, ננתח את זה, נוכל לקחת את צורת המחשבה שעולה פה מהניתוח, ולעשות את השינויים שבעצם נדרשים, כדי שהדבר הזה יתאים לכן ולכן. וזה בסוף הכי חשוב. אז התמיל כמובן בנוי מהשלושה מסלולים האלה, קלץ, פריים והמשתנה, כל 5 שנים לא צמודה, ובוא נגיד, בוא נתחיל עם הפריים. קודם כל, מה היתרונות של הפריים? היתרונות זה שאין עמלות פירעון מוקדם. אני תמיד תמיד יכול לצאת, לא צריך חכות ל5 שנים ולא זה, תמיד. וגם אם הריבית תרד בעתיד, ההחזר ירד בצורה אוטומטית, נכון? אלו זה הפריים. אם הוא עולה, הוא גם עולה אוטומטית. החסרונות, שוב, נכון להיום מדובר בריבית הקבועה, הגבוהה ביותר במשכנתא, ואנחנו אף פעם לא יודעים. אולי עכשיו בנק ישראל מוריד קצת את הריבית בגלל המלחמה, אבל כמו שהיה עם הקורונה, הורידו את הריבית, ואז בא אפטר קורונה, עם האפקטים ההרסניים שלה, ובום, בנק ישראל הקפיץ את הריבית למעלה. זה בהחלט משהו שיכול לקרות, אני לא יודע להגיד כמובן. קחו בחשבון שעלייה של 1% בפריים, בעצם עלייה של 1% בריבית בנק ישראל, מעלה את ההחזר בפריים, רק במסלול הפריים, בערך 10%, אוקיי? אז זה ככה איזשהו כלל אצבע. אז זה הפריים. הקבועה לא צמודה, אז בעצם היתרונות, שוב, קבועה, ולא צמודה למדד, וזה נותן לנו יציבות מוחלטת. החסרונות, זה שאם הריבית תרד, ואנחנו רוצים למחזר, או עוברים בית ורוצים לשנות את המשכנתא, אנחנו יכולים להתקל בעצם בעמלות פירעון מוקדם, אוקיי? והמשתנה הלא צמודה, היתרונות, נותנת לנו יציבות של ההחזר החודשי לפחות ל5 שנים הקרובות, אם הריבית תרד למשל בעוד 5 שנים, אנחנו כן נהנה מזה, אם הריבית תרד ונרצה למחזר את המשכנתא בתוך 5 שנים, אנחנו יכולים לעשות את זה, כי אנחנו מצמצמים פה את עמלות הפירעון המוקדם, וסך הכל מסלול חמוד לתקופה הזאת, החסרונות זה שאם הריבית תעלה בעוד 5 שנים, או בתקופה הזאת, ההחזר שלנו בעוד 5 שנים יעלה, והוא יכול לעלות בבת אחת, וזה יכול להיות לפעמים משמעותי, ואתם יודעים, עדיין יש פה אפשרות לעמלות פירעון מוקדם, אבל שוב, כמו שאמרתי, מצומצם בעצם ביחס לקלץ. עכשיו בוא ניקח, לא יודע מה, משכנתא של 1,000,000 שקלים. אז אמרנו, אנחנו חייבים לפחות שליש בריבית קבועה, אז נשים למשל 350,000 בקבועה לא צמודה, כן? ובואו ניקח משהו כמו, לא יודע מה, עכשיו אני זורק, כן? 450,000 במשתנה לא צמודה, המשתנה כל 5 שנים, אז כמה הגענו כבר? ל-800,000, ובערך עוד 200,000 בפריים, אוקיי? אז הנה הגענו ל1,000,000. עכשיו, אחרי שהבנו את מאפייני התמהיל, אנחנו יכולים לשחק ולכוון את הדבר הזה ככה שיתאים לנו, אוקיי? אוקיי, באמת הריבית עומדת לרדת בקרוב, אבל אני חושב שהריבית אפילו תרד יותר ממה שמעריכים, אני מאוד רוצה להימנע מעמלות פירעון מוקדם, אני יוסיף פה אפילו אולי עוד טיפה פריים, אוקיי? כאן לקחנו 200,000 מתוך 1,000,000, זה 20%, אז יכול להיות שאני אעשה אפילו 250 או 300, מה שרק חשוב אגב להבין פה, זה בואו ניקח למשל את ה-200,000 ונעלה את הפריים, למרות שכרגע הוא אמור לרדת, בואו נעלה את הפריים באחוז, נראה רגע איך זה משפיע לנו על ההחזר החודשי, אוקיי? זה חשוב, כי אז אנחנו יכולים לראות גם איפה אנחנו עומדים ביחס בניהול סיכונים הזה. כלומר, כן, אני חושב שהריבית תרד יותר, אז אני אקח יותר פריים, אחלה, מעולה, בוא נראה רגע מה קורה אם אתה טועה, בוא נראה אם הריבית עולה באחוז, כמה זה משפיע על הפריים, אוקיי? אז זה חשוב, אפשר לעשות את זה, אפשר לראות את המספרים, זה לא מסובך. בוא נגיד שאני מעריכה שהריביות יישארו גבוהות בשנתיים, שלוש הקרובות, ואז יתחילו לרדת. אולי אני יודעת שבעוד 5 שנים יתפנה לי הרבה כסף שאני רוצה לפרוע איתו חלק מהמשכנתא בסבירות גבוהה. אולי אני חוששת מעמלות פירעון מוקדם, אז אני דווקא אולי אוסיף יותר משתנה לא צמודה. אוקיי, המשתנה כל 5 שנים לא צמודה, מה שנקרא מלץ, לא קלץ, מלץ. כן, אני יודע כל הראשי תיבות האלה, אבל בוא נגיד משתנה לא צמודה, אז הנה, אנחנו דיברנו פה על זה שלקחנו 350 אלף בריבית קבועה לא צמודה, שזה המינימום שצריך, הקלץ, ואז אנחנו בעצם לוקחים 650 במשתנה לא צמודה, כי אנחנו ממש מבטלים את הפריים ולוקחים, וואלה, הנה, זה אומר שעכשיו 5 שנים המשכנתא שלי, ההחזר לא זז, לא משנה מה. שוב, יכול להיות לזה יתרון, יכול להיות לזה חיסרון, אם אנחנו נהיה עכשיו בסביבת ריבית יורדת, אוקיי? אבל אם מישהו רוצים יציבות מוחלטת עכשיו לשנים הקרובות, הם אומרים, וואלה, אני יודע שגם בעוד כמה שנים אני אוכל לפרוע את המסלול הזה, אז בטח שאני רוצה תחנת יציאה בעוד 5 שנים, זה יכול להיות אופציה נחמדה. ואם מישהו אומר לעצמו, אוקיי, הבנתי את מה שאתה אומר בפרק, אבל אני רוצה יציבות לטווח ארוך, גם אם זה אומר שיש פחות גמישות, גם אם זה אומר שאם הריבית תרד, אני עדיין ישלם יותר, אני רוצה לדעת מה אני משלם, וסתו, אז אוקיי, אז בוא נוסיף אפילו יותר קלץ, בוא נעשה במקום ה-350, 450, כן? שוב, צריך לקחת בחשבון שיש לזה חסרונות, שאם הריבית באמת תרד, יכול להיות פה כנס. ואני חושב שאלה השאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כלומר, שמנו פה 3 מסלולים על שולחן הניתוחים, את הקלץ, את הפריים ואת המשתנה לא צמודה. ראינו שלכל אחד מהם יש מאפיינים שונים, אם זה היציבות היציבות והביטחון, שלא משתנה כלום, אבל מצד שני, יכול להיות פה עמלות מאוד משמעותיות, ראינו את הפריים, שדווקא יכול להיות נחמד, כי עכשיו הריבית יורדת, אבל מצד שני, הוא בעצם מאוד חשוף לתנאי השוק, ויכול להיות שבעתיד זה יחזור לעלות, היתרון שלו שאין עמלות פירעון מוקדם, וראינו את המשתנה הלא צמודה, שאפשר להגיד שהיא סוג של שילוב בין שני המסלולים האלה, שהיא בעצם אומרת, אוקיי, אני אתן יציבות 5 שנים, ב5 שנים הקרובות שום דבר לא משתנה, אחרי זה, כן, יכול להשתנות, יכול להשתנות גם משמעותית, אבל ב5 שנים האלה יש לכם יציבות, ואם בעוד 5 שנים תרצו, יש תחנת יציאה, או אם תרצו יתפנה כסף, אפשר לעשות משהו, אז יש פה באמת את 3 מסלולים האלה, ואז מגיע השלב של השאלות שלנו, ממה אנחנו פוחדים יותר, מה אנחנו רוצים יותר, מה יותר מתאים לנו, שוב, אני אקבל כספים, אולי אני אסגור חלק מהמשכנתא, לא, אני רוצה יציבות לטווח ארוך, לא, אין לי בעיה, אני חושב שעכשיו אני אהנה מירידות הריבית, עשיתי סימולציה, ראיתי שגם אם נכון להיום, הריבית עולה באחוז, 2%, אני עדיין עומד בזה, אחלה, בוא נלך גם לכיוון הפריים, בוא נראה מה קורה. אוקיי, לדעתי נכון למציאות של 2024, אפשר להגיד שכל תמהיל המשכנתא, או לפחות רובו, יעבור בשילוב בין 3 המסלולים האלה, וצריך לדעת, צחיק עם הכמויות, עם התקופות, אגב, קלץ, בגלל שאמרנו שיש לו, הריבית הקבועה לא צמודה, בגלל שאמרנו שהוא חשוף לעמלות פירעון מוקדם, שם אנחנו כנראה נרצה לקצר את התקופה, כי אמרנו, אחד הדברים שהכי משפיעים על הכנס, זה, או יש בעצם 2 פרמטרים שמאוד משפיעים על הכנס, זה התקופה, ופער הריביות, כמה הריבית ירדה. אז לפחות על התקופה אנחנו יכולים לשלוט, ואם נקצר את התקופה, אז אנחנו יכולים בעצם ככה להוריד את גובה הכנס אם וכאשר, ותראו, בסוף לוקחים משכנתה להרבה שנים קדימה, ולוקחים אותה בתנאי אי-ודאות, כן? בטח היום זה בימי אי-ודאות על סטרואידים, ואנחנו צריכים לענות על החששות האלה, גם מעליית ריבית, וגם שיהיה לנו את האפשרות לשנות או להחליף אם תנאי השוק השתנו, ואנחנו רוצים לעשות משהו. והמיקס הזה שאתם תקבעו בין המסלולים יקבע בסופו של דבר בעצם את היכולת שלכם לעשות שינויים ואת כמה אתם צמודים וחשופים לשוק, אוקיי? וצריך לקבוע את זה בהתאם לתכנון שכל אחד ואחת מכן. ואני מאוד מקווה שהניתוח שעשינו פה הוא עזר לכם קודם כל, עושה לכם קצת סדר. השלושה מסלולים האלה די פירקנו אותם, עכשיו צריך כן לשחק עם כמויות. אני מאוד חושב, אפשר היום, יש הרבה מחשבונים, אפשר לעשות סימולציה, החלטתם ללכת על פריים, שוב, כמו שנתתי פה בדוגמה, וזה רק דוגמה, אבל נתתי פה נגיד בערך 200,000, תראו רגע מה קורה אם זה עולה באחוז, בשני אחוז, בשלושה אחוז, כן, ביחס להיום, ביחס לארבעה וחצי אחוז, תראו רגע מה קורה, תראו שאתם סבבה, שזה לא משהו שמקפיץ לכם את ההחזר למקומות שאתם מפחדים ולא יכולים לעמוד בזה. אני ממש מדמיין את זה כמו, אתם יודעים, שלושה כפתורי רדיו כאלה, הישן שצריכים סובב את הווליום, אז מסובבים ומחליטים יותר קבועה צמודה או פחות, או יותר פריים או פחות, או יותר משתנה לא צמודה או פחות, בהתאם בעצם לנתונים, לתכנון שאתם עושים. אם יש שאלות, אגב, אתם מוזמנים לשאול, אפשר להגיב כאן על הפרק, אז אתם מוזמנות, מוזמנים לשאול, אני רואה את הדברים, אני עונה, אתם מוזמנים גם לשלוח מייל, וככה נענה לכם גם, ולעקוב באינסטגרם, פייסבוק, טוויטר, יאללה, תעשו את התכנון שלכם, תיקחו את המשכנתא כמו שצריך, אגב, אחרי, אני יודע, הרבה אומרים, כן, בוא, תעשה מסע ומתן בין הבנקים. זה נכון, קודם כל קובעים את התמהיל, תמהיל שנכון לכם, ואז תלכו לבנקים עם אותו תמהיל, תעשו את המסע ומתן, תורידו ריביות כמה שאפשר, וכן, אפשר, אפשר הרבה. הבנקים, כמו שראינו, 72 מיליארד שקל נלקחו ב-2023, זה אולי נשמע הרבה, זה הרבה מתחת למה שהיה פה בשנתיים האחרונות, הם רוצים משכנתאות, הם ילחמו עליכן, ולכן תעשו מסע ומתן כמו שצריך, אבל אחרי שיש לנו תמיל, זה החלק החשוב, קודם תמיל, אחרי זה מסע ומתן. פרק 34, איזה כיף היה איתכם, אנחנו נתראה בפרק הבא, ויש פרק מיוחד ויפה בתנור, אז stay tuned מה שנקרא. נשתמע. איך היה לכם הפרק הזה? קודם כל, תודה רבה שהזנתם והקדשתם את הזמן. אם אהבתם את הפרק, אתם יכולים לשתף עם חבר, עם חברה, ואולי גם הם ייהנו, יאהבו ויצמחו. ואם אתם ממש אוהבים את הפודקאסט ואת התוכן שאנחנו מביאים כאן, אתם יכולים להיכנס לספוטיפיי, לאפל פודקאסט, לכל אפליקציה שאתם שומעים בה את הפודקאסט, ולתת 5 כוכבים. זה עוזר לנו ויעזור בעצם לעוד קהלים להיחשף לתוכן ולמידע שאנחנו מנסים להנגיש פה. אז שוב, תודה רבה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.